פה בנסיב התוירו, פרק א', ובפרק הויו נויטל, במהדורת מכון ירושלים, עמוד נון ה'. המהר"ל הסביר עד כאן את דברי הגמורה בעירובין, נכון? זו הסוגיה האחרונה שהיה לנו בכמה שיעורים האחרונים, עירובין דף נון ד' עמוד א', על העניין של מהלך בדרך ואין לו לוויה, שיעסק בתוירו, ורפואה לכל החיים, תוירו, ולא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם, שהסם הזה מתאים לכולם, לא יפה לזה וקשה לזה שהוא מזיק לדברים אחרים. זה מה שראינו בדברי המהר"ל בקטע הקודם. עכשיו אנחנו מביאים עוד דבר מדברי חז"ל, כמו שהמהר"ל כתב לנו בהקדומה, שהוא הולך להביא פה את דברי חז"ל, דברי התלמוד, דברי הגמרא, שמתייחסים לנושאים האלה, ולבאר אותם. אז הוא עובר לגמורה הבאה, שזה גמורה בסויטו, דף חוף א', עומד א', את זו דורש רבי מנחם בר רבי יויסי, או ברבי יויסי. זו דורש רבי מנחם ברבי יויסי. כינר מצווה ותורה אור. זה פוסק במשלי. פרק ו', פוסק חוף ג', כינר מצווה ותורה אור. תלה הכתוב, או תולה הכתוב, את המצווה בנר ואת התורה באור. אז הגמורה מדייקת, שאם כתוב נר מצווה ותורה אור, אז נר קשור למצווה, מצווה היא נר, והתורה היא האור בעצמו. לא אמר לכו, זה בא ללמד אותך, אומרת הגמורה, מה נר אינו מגין אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה אלא לפי שעה, ומה אור מגין לעולם, אף תורה מגינה לעולם. בסדר? אז הוא אומר ככה, יש אור, האור בעצמו הוא קיים, וכמה שהוא קיים הוא מאיר. הוא מאיר והאור הוא האור בעצמו, לעומת נר, יש לו את התאריך תפוגה שלו. הוא מתחיל, יש לו זמן, וברגע שנגמר הזמן, הוא נגמר, הוא כבר לא מאיר. האור לעומת זאת, אור מאיר לעולם, הוא קיים תמיד. אף תורה מגינה לעולם. אז הוא אומר, מצווה היא נר ותורה היא אור. ואומר, ועל זה הוא מביא עוד פסוק, שזה בעצם הפסוק הקודם במשלי, לפני כינר מצווה ותורה אור. ויסלח איכו תנחה או יסוך, בשוך בכו תשמור עולכו, והקיצו יסו היא ססיך איכו. ויסלח איכו תנחה או יסוך, התורה הולכת עם הבן אדם, מנחה את הבן אדם בעולם הזה, ושוכבכו תשמור עולכו, זה מי זה. זאת אומרת, גם זמן השכיבה של האדם, כשהאדם שוכב, כן, במוות, אז גם תשמור עליך, התורה שומרת על האדם, והקיצוי זו, וגם כשהאדם יתעורר, שמתי האדם יתעורר לעולם הבא, היא ססיכךו, היא, אומר רשי, תליץ בעדך את זכותך. הגמור אומרת, היא ססיכךו, לאוסיד לובוי. כן? בעניינקב הגרסה איסה שיחכו, לא אילם הבו. המהר"ל הולך פה עם הגרסה של העניינקב, כמו שכבר דובר כמה פעמים, גם בנסיב התשובה וגם פה. אז בקיצו איסו, איסה שיחכו, לא אילם הבו, או לאוסיד לובוי. זמנים שונים, כנראה, כמבואר ברמב״ם, בגרס תחי סמייסים, וכמבואר עוד הרבה מקומות. בסדר, זה נושא בפני עצמו, לא ניכנס לזה. אומר תגיד מורה משל לאדם שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה. משל לאדם שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה. זאת אומרת יש פה תיאור של כמה מצבים, זה גם אישון לילה וגם אפלה. הוא מתיירא מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים. הוא מפחד מקוצים, ברקנים זה עוד סוג של קוצים, ומפחתים. מה זה פחתים? בורות. כן, הוא לא יודע איפה הוא ייפול. הוא מחיה רעה, הוא מפחד גם מחיות רעות, ומן הליסטים, הוא מפחד גם משודדים. אז יש לו המון פחדים. מה גובר? מסתדר, איכשהו יש מקום בלב לכל הפחדים האלה ביחד. כן? אז יש לו גם קוצים, גם ברקנים, גם פחדים, גם חיה רעה, גם ליסטים. ואינו יודע באיזה דרך מהלך. עוד פעם, זה הפחד הגדול מכולם. יכול להיות שכל ההשקעה הגדולה הזאת היא לחינם. כי הוא רק מתרחק. ולא מתקרב. אז זה עוד סוג של פחד, או שזה סוג של חוסר ידיעה. השאלה היא, האם המתיירה הוא גם בגלל שאינו יודע באיזה דרך מהלך, או שלא, הוא מתיירה מקוצים ברקנים, פחתים, חיה ריאליסטיים. חמש דברים יש פה, כן? קוצים ברקנים, פחתים, חיה ריאליסטיים, וחוץ מזה גם אינו יודע באיזה דרך מהלך. הוא לא יודע אם בכלל הוא בכיוון הנכון. נזדמנה לו אבוקה של אור. נזדמנה לו אבוקה של אור, ברגע שהזדמן לו אבוקה של אור לפיד, ניצול ממה? משלוש דברים. קוצים, מן הברקנים ומן הפחתים. הוא ניצון משלושת הדברים האלה. אומר רשי, כבר רשי כבר נכנס לנמשל, שנזדמנה לאבוקה של אור, כך זכה לקיים מצווה, ניצל ממקצת פורענויות. אבל עדיין מתיירא מחיה רעה ומן הליסטים. כן? שדרכם ללך בלילה, פן יפגעו בו, דכתיב תשת חושך ויהי לילה, בו תרמוס כל חייתו יער. ויש לו עדיין את הבעיה הכוללת שאינו יודע באיזה דרך מהלך. כיוון שעלה עמוד השחר, כן? ואז מגיע כבר רמה אחרת של אור, אור הרבה יותר גדול, זה כבר לא נר אלא אור, אז ניצול מחיה רעה ומן הליסטים. אומר רשי, מה הכוונה? הגיע עמוד השחר ואף כאן זכה לתורה, ניצל מן החטא ומן האיסורים. ניצל מן החטא ומן האיסורים, שזה חיה רעה וליסטים. בסדר? אז עד עכשיו היה לו קוצים, ברקנים ופחתים. ומהם הוא קיים מצווה, אז הוא ניצל מהפורניות. ואז נשאר לו עדיין חיה רעה וליסטים, שרשי מקביל אותם לחטא ואיסורים. ועכשיו חיה רעה וליסטים, הוא גם ניצל ברגע שעלה עמוד השחר, שיש לו לא רק מצווה אלא גם תורה, ואז הוא סגר את השלוש, נשאר עם השתיים העיקריים יותר, סגר גם את השתיים האלה ברגע שעלה עמוד השחר, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצל מכולם. אז רגע, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך, אומר רשי, מה הכוונה? שמה יכפנו יצרו לבטל וישיב עליו יצר הרע ופורענות. יכול להיות שהיצר הרע יכפה אותו לבטל וישיב עליו יצר הרע ופורענות. זאת אומרת ככה, למרות שעכשיו הוא התפטר מהיצר הרע, הוא פוחד מללכת בדרך שתוביל אותו חזרה לזרועות של היצר הרע. זאת אומרת, גם כשאדם קיים מצווה וניצל מקוצים ברקנים פחתים, גם כשאדם לומד תורה והוא ניצל מהחיה רעה, והגיע עמוד השחר, זכה לתורה, הוא ניצל מהחטא והאיסורים, הוא ניצל מהחיה רעה והליסטים, הוא עדיין פוחד, אולי היצר ישתלט עליו ויחזיר אותו לפורנות, אבל הגיע לפרשת דרכים, כיוון שהגיע לפרשת דרכים, אומר רשי, ושם הכיר את דרכו, מתי האדם הכיר את דרכו? ואף כאן הגיע, אומר רשי, הגיע ליום המיטה, הגיע ליום המוות, ולא פרש מן התורה עד יום אותו, ניצל מכולם. אז הוא באמת מגיע למצב שהוא ניצול מכולם. מאוד מעניין הגמרא הזאת. נראה לי שההבדלים מאוד מאוד ברורים ומאוד צועקים לכל הדבר הזה. לכל הגמרא הזאת. יש פה באמת שתי סוגי טעויות. מעניין לראות שהדבר הזה נמצא גם ברמח"ל, בשימי שמואל. שימי שמואל מגדיר את זה בצורה מאוד מעניינת. הוא מגדיר שזה עשיו וישמעאל, שתי סוגי יצר הרע. יש, כשיעקב אבינו נלחם עם המלאך, פרשת השבוע הבא, פרשת וישלח, מיעקב אבינו נלחם עם המלאך, אז הגמרא בחולין אומרת שחד אמר כתלמיד חכם נדמה לו, וחד אמר כגוי נדמה לו. אז השאלה אם נדמה לו כגוי או כתלמיד חכם. אומר השם משמואל, מה זה גוי ותלמיד חכם? יש לפעמים יצר רע שאתה יודע שזה לא בסדר, אבל אתה בכל זאת רוצה לעשות את זה. זה נקרא כגוי נדמה לו. אתה יודע שזה אסור, אבל בכל זאת אתה רוצה. יש לעומת זאת טעות אחרת שכתלמיד חכם נדמה לו. מתחיל להיות אצל אדם, מה פתאום, מותר לעשות את זה. ובכלל לזה, אולי אפילו מצווה לעשות את זה, כן? כתמיד חכם נדמה לו. וזה שתי סוגים של יצר הרע. מראה, יש סוגי יצר הרע האלה, זה עשיו וישמעאל. עשיו וישמעאל. יש את החלק הזה של החסד, של התאוות, של ההתאבות של האדם, ואז בעצם יצר הרע שאני יודע שזה לא בסדר, אבל אני רוצה לעשות את זה. וזה נקרא יצר הרע של חמור. זה בקדושה. זה היכולת של הסבלנות, לסבול, להיות במצב שאני מקבל על עצמי והולך הלאה, ומצד שני, ביצר הרע זה מגיע, אני יודע שזה לא בסדר, אבל בכל זאת אני עושה את זה. זה יצר הרע של חמור, זה יצר הרע של ישמעאל. לעומת זאת, יש יצר הרע של עשיו. עשיו זה יצר הרע של שור, מבואר באריזה, לשור במילוי, גימטריה, לא, סליחה, עשיו במילוי, גימטריה, שור, עין, שין, ובב, כן? בגימטריה, שור, מבואר באריזה, ובלי נדר, נדבר על זה באריכות. על כל הסוגיה הזאת, אבל עשיו הוא בעצם השור, והשור זה ידע שור קונהו. הוא יודע את הקונה שלו בקדושה, הוא יודע את הקונה שלו והוא מכניע את עצמו לקדוש ברוך הוא, ולעומת זאת בצד השני הוא פשוט כופר בו. הוא לא מקבל, הוא ההפך, זה בסדר מה שאני עושה, הוא לא רואה שום דבר רע במה שהוא עושה. זה שתי סוגי טעויות, טעות בפרטים בלב וטעות במוח. טעות בלב וטעות במוח. טעות ברצונות וטעות שמגיעה מהמקום של המחשבות. והטעות במחשבות היא במידה מסוימת הרבה יותר מסוכנת. דיברנו על זה בעבר, שאתה רואה בדברי הרמח"ל, במסילת ישרים, שהוא מגדיר את זה שיש שני טעויות גורם הלילה לבני אדם. טעות אחת זה שאדם הולך בדרך ונופל לתוך בורות. לא ידעו במה ייקשלו, כן? הוא לא יודע במה הוא נכשל. הוא נופל לתוך כל מיני בורות, נתקע בכל מיני חפצים וכל מיני דברים כאלה. זה טעות אחת שהלילה גורם. ואז ברגע שיש לאדם נר, יש לו אבוקה, יש לו דברים כאלה, הוא ניצל מזה. יש טעות שנייה, שגורם הלילה לבני אדם, שהוא חושב על אדם כאילו הוא עמוד, ועל עמוד כאילו הוא אדם. והטעות השנייה גרועה מהראשונה. זאת אומרת, יש בלבול בפרטים, במידות, בלב. כן? זה, ואז הבן אדם בספירות הנמוכות יותר טועה, אז יש התגברות של החסד, התגברות של הגבורה, התגברות של התפארת בצורה לא נכונה, יראות נפולות, אהבות נפולות, התפארויות נפולות, תענוגים נפולים, וכל הדברים האלה מבילים את הבן אדם לכל מיני טעויות, אבל הוא יודע שהוא טועה. לעומת זאת, שיש בלבול בשכל של האדם, הוא לא יכול לדעת אפילו שהוא טועה, קשה לו לדעת שהוא טועה, כי הכוח הקליטה שלו, של הכוח המדמה שלו, קולט את הדברים לא נכון. הוא רואה מציאות, הוא חושב על אדם שהוא עמוד, הוא חושב על עמוד שהוא אדם, הוא בטוח שהוא בדרך הנכונה. ואז הטעות הרבה יותר גרועה, הטעות הרבה יותר תופסת את הבן אדם. פה במדרש יש לנו גם כן חלוקה של 3 ו-2, שהחלוקה הזאת מתאימה בדיוק להגדרה הזאת, אבל ה-3 ו-2 פה זה גם כן נשמע שההבדל הוא קוצים, ברקנים ופחתים, מה הם יכולים לגרום לבן אדם בדרך כלל? פצעים חיצוניים, זאת אומרת, הגוף עדיין קיים, רק הוא ייפצע, מה קוץ גורם? כן? קוץ, נכנס קוץ, זה כואב, זה מעצבן, זה שורט, ברקנים, זה ישרוט את הבן אדם, יהיה לו חטח. מה יכול לעשות פחתים? שבר, נכון, יש גם בוירסור או של מיסה, כן? אבל בדרך כלל פחתים שמדובר, כנראה, זה פחתים שגורמים לפצעים לבן אדם. לעומת זאת, חיה רעה או ליסטים, מה הם עושים? הם הורגים את הבן אדם לגמרי. זאת אומרת, זה טעויות עמוקות יותר, זה טעויות שמזיקות לבן אדם, ואז נר מצווה יכול להציל מהטעויות הקטנות, מהדברים הקטנים יותר. אתה צריך את עמוד השחר שיראה לבן אדם שיהיה אור, ואז בורחים מעצמם החיה רעה והליסטים. זאת אומרת, אם הם יגיעו באמצע היום, אני לא יודע כמה אדם יוכל להתמודד איתם, אולי לברוח מהם וינס ויצא החוצה. יהיה לו קשה מאוד להתמודד, זאת אומרת, אתה לא חזק יותר מהליסטים. אבל הם לא מגיעים כשיש יום. כשיש אור, אין להם תפיסה, הם לא נמצאים במקום הזה. אבל עדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. זאת אומרת, כמו שרשי אומר, הוא לא יודע, אין לו ביטחון שהוא יגיע גם לסוף, הוא יגיע לתכלית. זאת אומרת, יכול להיות שכרגע אני בדרך הנכונה, אני עושה דברים נכונים, אבל אני לא יודע מה יתפתח הלאה, אני לא יודע לאיפה זה יגיע. יכול להיות שיש פה גם דבר שקשור יותר לנקודה עמוקה, שבספרי חסידוס מדברים על זה הרבה, זה גם הבעל שם טוב, והקומרנר כותב על זה, הבעל שם טוב כותב את זה על מוישה רבינו, הבעל שם טוב כותב שמוישה רבינו עד גיל 80 לא ידע אם הוא מצד הקדושה או לא, הבעל שם טוב על התאיר, זה מובא, שהוא לא ידע אם הוא מצד התאיר, מצד ה... תולדס, הקבוסף כותב את זה, זה נמצא, והקומרנר כותב את זה, זה נמצא מהבעל שם טוב, הוא לא ידע מאיזה צד הוא. ולכן כשהוא רואה את המחזה, כך מסביר הבעל שם טוב, כשהוא רואה את המחזה של הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל, הוא בעצם שואל מדוע לא עיוור הסנה. אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה מדוע לא עיוור הסנה. השאלה שלו בעצם זה, הסנה הזה הוא קוץ, זה היצר הרע, למה הוא לא נשרף? והשאלה שקשה לו זה שאלה של אני, משה רבינו, שנים על שנים על שנים, כבר 80 שנה, אני משקיע את כל הכוחות לשרוף את הסנה, לשרוף את הכוחות הרעים שבתוכי. למה הם לא נשרפים? אולי, רחמנא ליצלן, אני לא שייך לצד הקדושה. אולי אני שייך לצד ההפך. ועד גיל 80 שנה, הוא לא ידע את התשובה. הוא לא ידע לענות על זה. האם מאיזה צד אני באמת? אני עושה את כל המאמצים להיות קדוש ולהיות בצד הקדושה ולחיות בצד הקדושה, אבל האם אני יודע שזה נכון? אולי לא. אולי אני בכלל חי במקום אחר, אני נמצא במקום אחר, הכל הצגה, הכל בלוף, מרוממים אותי משמיים רק בשביל להפיל אותי ואיתי אחרים בתור ניסיון לעם ישראל. הוא לא יודע איפה הוא. הוא באמת לא יודע איפה הוא. ורק אז עונים לו משמיים, וירא השם כי שר לראות, והקדוש ברוך הוא אומר לו מתוך הסנה, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו ואומר לו, לא, אתה משה, זה שכינה, ויש לך כוח מיוחד, ולכן אתה צריך לכלול בתוכך גם את הכוחות הרעים, ולכן אתה לא מצליח לעקור אותם מתוכך. כך מסביר הבעל שם טוב. אומר שזה גם התקשה משה, בלשון חזל, אתה רואה שהתקשה משה בשלושה דברים. במה הוא התקשה? במנורה, במחצית השקל, ובקידוש הירח. קידוש הירח. אז הוא אומר ששלושת הדברים האלה, קידוש החודש. אז הוא אומר שלושת הדברים האלה זה ראשי תיבות משה. זה מנורה, שקל והחודש. למה? כי מה שהיה קשה למשה לא היה קשה זה, היה קשה לו עצמו. זה שלושה דברים נתקשה משה, מרמז בעצם שמשה היה קשה לו. היה קשה לו עם עצמו. עם הדבר הזה שאיך יכול להיות ואיפה הוא באמת נמצא. והקומרנו כותב, שהוא שמע מדוד שלו, מרבצי מזידיצ'ויב ומאחרים, הוא כותב את הנקודה הזאת שעד גיל 40 הוא לא ידע מאיזה צד הוא, אם הוא צד הקדושה או לא. יש גם בנויצר חסד, הקומרנו מתייחס לזה, והוא כותב שם על דוד שלו, רבי שמסמבור, שבשלב מסוים, כבר היה מבוגר והכל, הוא שאל את עצמו אחרי שהוא התפלל מנחה בדרך על המשנה, אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות. שם הוא כותב שם שרבי משה מסמור פעם התפלל בדרך אחרי שהוא היה עם הגויים, והוא היה בטוח שהוא מצד הקליפות כי היה לו התעוררות בתפילה. היה לו התעוררות של קדושה בתפילה, אז הוא הרגיש למה אני אחרי שהתעסק עם גויים, ואז הוא הלך לאחיו, רבי ירש מזיליצ'וי, והוא הסביר לו שלא, זה לא חיסרון, ההפך, זה מגיע ממקום טוב כי העלית הניצוצות וכולי. זאת אומרת, הדבר הזה שצדיקים גדולים, ואתה נראה פה אפילו על משה רבינו, הם חיים כל הזמן בספק פנימי, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. הוא עושה נר מצווה, והוא דבוק בתורה אור, וכבר עלה עמוד השחר, ויש לו אבוקה שלו, הכל בסדר, והוא כבר לא נופל בקוצים פחתים וברקנים, והוא גם לא נופל בחיה וליסטים, אבל הוא עדיין לא יודע באיזה דרך מהלך. רבי חנן בן זכאי, לפני שהוא נפטר מהעולם, הוא לא יודע, נכון? התלמידים שלו, והגמור בברוכס, התלמידים שלו באים אליו, שואלים אותו, ואומר להם, רבינו, מפני מה אתה בוכה? ואומר להם, אני לא יודע אם אני הולך לגן עדן, אני לא הולך לגיהנום. זאת אומרת, ורבי יוחנן בן זכאי זה כבר בגיל 120, נכון? הגמור אומרת ש-120 שנה הוא חי. בגיל 120, הוא לא יודע באיזה דרך הוא הולך. עכשיו, יש פה נקודה ש... אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל באיש ביצע ספורים יש על זה עריכות. רב צודק מדבר על זה, וזה תלוי על מי אתה מדבר. רבי סיינקב זה נמצא. תלוי על מי אתה מדבר. יש אנשים שבאמת מגיעים למקום ברור יותר, בשלב מוקדם יותר של החיים. אצל בייס דוד, יש להם נקודה שהם חיים בפחד. וזה לא שהם חיים על קצה החרב, וזה רק זמני כי צריך לפתור את הבעיה. ההפך, הם חיים על קצה החרב, ושם הם אמורים לחיות. וזה מהלך מסוים בעבודת השם. רבי יוחנן בן זכאי הוא מהמשפחה הזאת. ולכן העבודה שלו זה לחיות עד הרגע האחרון של החיים. כל הזמן בנקודה הזאת של הפחד. ובנקודה הזאת של הפחד הזה, שאיני יודע לאן מוליכים אותי. איני יודע לאן מוליכים אותי, זה הברור שלו, זה המקום שממנו הוא מעלה באמת את כל העולם לקשר אותו אל הקדוש ברוך הוא. עוד פעם, זה דברים שהם באמת, נראה לי שדיברנו על זה פעם, אולי זה היה נודר, לכבוד היורצת שמוישה רבינו, היה לנו שיחה על כל העניין הזה, אבל הדברים נמצאים בסיבר חסידס. זכור לי שראיתי לאחרונה גם זויר שאומר את הרעיון הזה, אבל אני לא זוכר כעת מקור מדויק וחבל, אבל בספרי חסידה זה נמצא בצורה ברורה מאוד, בפרט אצל הבעל שם טוב הקדוש ובספרי קומרנה. טוב, אז זה דבר שהוא באמת נמצא לכל אורך החיים של אדם, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ליום המוות, ניצל מכולם, וזה יום שמחה גדול מאוד. זה יום שמחה גדול מאוד. אני חייב רק לציין, יש וורט ששמעתי מאבא שלי, אומר, הגמור מספרת שרבי עקיבא, אשת טורנוס רופוס, הרשע, הגיעה להחתיא אותו. ואז היא מגיעה, היא פוגשת אותו בקרן זווית, ועומדת בפניו, והיא אישה מאוד מאוד יפה, והיא בטוחה שהיא תצליח להחתיא אותו. רבי עקיבא רואה אותה, רק שחק ובכה. הוא ירק, צחק ובכה. שואלת אותו, אשת טורנוס רופוס, למה ירקת, למה צחקת, למה בכית? אז הוא אומר לה, שתיים, אני יכול להגיד לך, את השלישי לא. למה ירקתי? כי חשבתי מאיפה באת, מטיפה סרוחה. למה צחקתי או לא רוצה לספר? למה בכיתי? שעל סוף של כל היופי הנהדר הזה יהיה למקום עפר, רימה ותולעה. מדהים. למה הוא צחק? אז הרן שם בנדורים אומר שהצחוק שלו היה, נראה לי שהרן כותב את זה, שהצחוק שלו היה בגלל שהוא ראה שבהמשך היא הולכת להתחתן איתו, רק הוא לא רצה להגיד לה את זה. בהמשך הרי היא הלכה, התגיירה, הביאה את כל הכסף מבעלה, כנראה שזה איזה מנהג של אנשים שהיא התחילה אותו, שכשמתגרשים לוקחים את כל הכסף מהבעל. אבל היא לקחה את כל הכסף מבעלה, והגיעה והתחתנה עם רבי עקיבא. אז את זה הוא לא יכל להגיד לה מראש. אז לכן הוא צחק. אבא שלי טוען שמסתבר לומר שהרי הקביעה במעלה לא אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע, מאין באת, ולאן אתה הולך, ופי מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. מאין באת, מטיפה אסורך, לאן אתה הולך, למקום הפרים מוות עולה, ולפי מי אתה עתיד ייתן וחשבון, לבני המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אומר, מסתבר מאוד שרק שחק ובחה זה פשוט זה. פשוט זה. אומר, רק למה? אז הוא הסביר לה למה. מה הוא מסביר לה? לפי שחשבתי שאת באת מטיפה אסורך. מה זה? מאין באת? ואז הוא בכה, למה? שזה הולך למקום עפר עם אבת עליה. מה זה? ולאן אתה הולך? פשוט הוא חושב, מה אם באת? ולאן אתה הולך? אז אם ככה, למה הוא צוחק? כי לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אין דבר שהוא מביא שמחה לאדם יותר מזה. כשאדם יודע מי הולך לדון אותו, ולפני מי הוא הולך לתת דין וחשבון? לתת דין וחשבון זה לא קל, אבל לפני מי? לפני מי? לפני מי אתם מתארים או מי מתאר אתכם? לפני מי אתה עתיד איתם וכן וחשבון? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם הדין הוא לפניו, אפשר לצחוק כבר מהיום. כי הוא יודע כל מחשבות אדם וכל תחבולותיו, הוא יודע גם, הוא הוגה דעות בדין, והוא לקהיל אוי ריח דין, הוא יודע בדיוק כמה קשה לבן אדם, וכמה הוא רצה, והוא יודע את העומק של עומק של כל דבר בחיים של האדם. זה שמחה גדולה מאוד כשאדם יודע שהוא הולך לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כשאדם מגיע לפרשת דרכים, הוא עובר מהעולם ומגיע לעולם הבא, ניצל מכולם. זהו, כבר ניצל מכל הצרות, הוא עבר את העולם הזה, עבר אותו בשלום. יש ביטוי, דיברנו עליו בשיעורים על איגרת הרמב״ם בבנו, על שיקוץ המחלוקת, דיברנו על זה שיש נקודה שהרמב״ם מדבר עליה, והבאנו אותה מאות ספרים. היכולת המדהימה הזאת, שהאדם שעומד בסוף חייו, מסתכל אחורה על כל מה שהוא עבר, והוא פשוט מחייך, זה נדיר. נדירים האנשים שעברו את כל החיים שלהם, הסתובבו אחורה בסוף החיים, פשוט חייכו אל החיים ואמרו, יופי, ברוך השם, עברתי את זה. רוב האנשים בעולם, רוב, גומרים את החיים עם כאב לב, ומבואר, הרחנו בזה אז להוכיח את זה, שאחד הגיהנום, אחד מהייסורי גיהנום הקשים ביותר, זה התחושה הזאת של המנם שהוא מסתכל בסוף החיים שלו ואומר, איך פספסתי, איך החלפתי עולם חולף בעולם עומד לעד לעולם, איך עשיתי את השטות הזאת? ולעומת זאת, ותשחק ליום אחרון, לעמוד ביום האחרון של החיים, להסתכל אחורה על 90 שנה, 100 שנה, ופשוט לצחוק עם לב רחב, עם לב שמח, איזה יופי, עברתי את הכל. אני לא אומר, מי שכל החיים רגוע, קשה שמצחק בסוף. ומי שכל החיים מתאמץ, הוא צוחק בסוף. אבל הוא צוחק בסוף ואומר, עמדתי במטלה, הנה עשיתי את זה. ותשחק ליום אחרון, זה תענוג שהוא גן עדן הכי גדול שיש. השמחה הזאת והתחושה הפנימית הזאת. טוב, שם הערכנו בזה באמת, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל זה כמו שהגיע לפרשת דרכים, ניצל מכולם. אומר המהר"ל, ביאור דבר זה. הוא בא לדבר ראשון להסביר, מצווה מגינה אמרנו לשעה. לעומת תורה שמגינה לעולם. הנר הוא לשעה, האור הוא לעולם, וביאור דבר זה. כי התורה היא שכלית. התורה היא שכלית. טוב, זה משפט שכבר פגשנו כמה וכמה פעמים, אבל הפירוש שלה, התורה היא שכלית. תורה לא תלויה בגוף, היא שכל נבדל בלבד, התורה נקראת אור, כי האור הוא נבדל לגמרי, ציטוט מתפארת ישראל, אינו נתלה בגשם, בהקדמה לדרך חיים, התורה נקראת אור, כי האור אינו תולה בדבר, הוא מופשט מהגוף לגמרי, לפי כך התורה דומה לאור. התורה היא בלא גוף. שהיא השגת השכל, אין לה גוף עסק, התורה היא חוכמת אלוקים, הם בדבר גופני. טוב, בסדר, יש פה עוד מי שרוצה, יראה למטה בהערה 149, עוד הרבה ציטוטים מדברי המהר"ל בכמה וכמה מקומות, שהתורה היא שכלית, היא גמורה, היא לא קשורה בכלל לחומר, למרות שהיא יכולה להתלבש בחומר, אפשר להביא אותה, להמשיך אותה לחומר, אבל התורה בפני עצמה לא קשורה לחומר, היא שכלית לחלוטין. וכל דבר שהוא שכלי אינו נופל תחת הזמן. בסדר? הזמן שולט, המציאות של זמן, שזה מתחיל ונגמר, תאריך תפוגה וכל הדברים האלה קיימים בדברים שהם טבע. דברים שהם טבע, הם חומר, הם מסה, נראה לי שהיום הרבה יותר קל להבין את זה. זאת אומרת, להבין את זה לא הייתי אומר, אבל לדעת את זה מזה שמהתיאוריה של איינשטיין וכל הנושא הזה של המימד הרביעי, שהמסה עצמה, הזמן הוא חלק מהמסה. בסדר? יש לאורך, רוחב ועומק, ויש גם זמן, שהוא חלק מהמציאות. אבל מהויות שכליות אפשר להבין שהם לא תחת הזמן. כל דבר שהוא בגוף הוא בזמן, וכל דבר שאינו בגוף אינו תחת הזמן, בהערה 150, מובא מתברס ישראל, בכמה מקומות. מהות השכלי אינו תחת הזמן, כמו שידוע מן העניין השכלי, אשר אינו תחת הזמן. כל דבר שהוא אינו גוף, אינו תחת הזמן. כמה וכמה דברים, מביא כמה ציטוטים, נדלג על חלק מהם, רק את מה שהוא כותב מאור חדש, דף נ"ב עמוד א', על הנס של פורים, כותב המהר"ל, שלא תחשוב כי לא הייתה הגאולה הזאת נס כמו שאר גאולות, שלא תמצא בגאולה זאת, הגאולה של פורים, נס נגלה כלל, נכון? לא, אין שם נס גלוי, זה סיפור, קרה, הלכו, חשבו, הוא אמר חרבוינו, בכלל נזכר, בכלל אין פה נס גלוי. ולפיכך יש לחשוב כי הגאולה הזאת היה כמנהג של עולם. ולכך אמר שאינו כך, מפני שהשם יתברך פעל דבר זה, ועל ידי נס, ולכך לא היה נעשה עניין המגילה הזאת בזמן נמשך. כי הדבר שהוא בזמן הוא הטבע ומנהגו של עולם שנעשה בזמן. אבל דבר שהוא מן השם יתברך, פועל זה נעשה בלא זמן נמשך. אומר, כמו שתמצא בכל המגילה שהיה הנס במהירות ובקפיצה. ויאמר המלך, מהרו אס המון. ויאמר המלך, מהר, כך אס הלבוש ואס הסוס, כאשר דיבר אותו, אוי דו מדברים, ויבהילו להובי אס המון. אומר, כל דבר שהיה קשור למגילת אסתר, כל הניסים שם, הכל נעשה במהירות הגדול. למה? מפני כי הוא מן השם יתברך, ואינו תחת המשך הזמן. והוא מביא עוד כמה ציטוטים, בגבורס, ובעוד מקומות, שהזמן קשור לחומר, ודבר שהוא לא חומרי, אז אין בו זמן, ואתה רואה את זה אפילו בנס, שהנס שקורה, הנס הזה לא קשור לזמן, והוא קורה בפני עצמו בלי קשר לזמן. טוב, לכן, בואו נתמקד לענייננו. אומר ככה, התורה היא שכלית, וכל דבר שהוא שכלי, אינו נופל תחת הזמן. ולפיכך אמרו שהתורה מגינה לעולם, כמו שראוי על דבר שאינו תחת הזמן. כן, כמו ש... האור הוא לא תחת הזמן, זאת אומרת במשל הוא אור, שהוא הדבר שהכי פחות חומרי שיש בעולם המקובל, אם מדברים על זה, למה תמיד הם מדברים בשפה של אור, השר יוירו, שמרמונים הקדמוין, מדברים על זה שאור זה הדבר הכי פחות מגושם בעולם, לכן הם מדברים עליו, התורה היא מיוחדת לאור, שאין אור גשמי, שאין פה דבר ממש, זאת אומרת, הוא כן ממשי, הוא סוג של אנרגיה או משהו, אבל הוא אין בו דבר ממשי חומרי, מסה, וכך התורה היא שכל נבדל, ולפיכך התורה מגינה לעולם, שהרי הדבר הנבדל מן הגשמי אינו נתלה בזמן, ולכן, כמו ראוי לדבר שאינו תחת הזמן, אשר אין לו שינוי, אשר אין לו שינוי, לכן אין לו שינויים, הוא מעבר לזמן, וכי הוא מעבר לחומר. הוא מעבר לחומר, לכן הוא תמיד לעולם. תמיד הוא לעולם. לכן גם ההגנה של תורה היא לעולם. היא לא הגנה שמשתנית משעה לשעה, כי היא לא נמצאת תחת השליטה של הזמן. הוא אומר, הנה, תראה בלשון שלו ב-152, מבני שכל הוא מביא מגורריה, מבני שכל שינוי בזמן, ואי אפשר שישתנות המים רק בזמן. אומר, אפשר לו, לאדם, להשתנות כל שעה וכל רגע, כאשר הוא נופל תחת הזמן, אשר הוא משתנה. האדם מטבעו הוא בעל שינוי מצד הזמן, אשר הוא מתחדש מן הגלגל, כי הזמן מביא שינוי לעולם. אומר, ומביא הערה מעניינת, בנתיב העושר, הוא אומר, העושר הוא דבר גשמי, שנקראו, הוא אומר, למה, איך זה נקרא הכסף? מעות. הוא אומר, יש פה מה, הדבר נחשב, שהוא לעת, מעות. הוא קשור לזמן. הוא דבר שנמצא, הוא איש עיתי, איש מיועד לזמן מסוים, לקחת את הסעיר לעזאזל, אז גם פה יש מעות, וזה מה כי זה רק עות, זה רק עניין של זמן, לעת מה, ואינו דבר תמידי, שהוא תחת הזמן. והזמן הוא בעל שינוי, שתלוי בגלגל, שאינו חוזר ואינו עומד קיים על מקום אחד, ולפיכך, העושר משתנה, גלגל חוזר בעולם, נכון? אומר גם בפירוש על המגילה, באור חדש, הוא מביא פירוש יודעי העיתים, נכון? יש שם במגילה את יודעי העיתים, החכמים יודעי העיתים. אומר פירוש שיודעים כל הדברים באמיתתם כפי מה שהם, שכל הדברים הם תחת הזמן, וחילופי הדברים כפי חילופי הזמן. וכך אמר יודעי העיתים, כלומר שידעו כל הדברים בסיבתם שאין העיתים. נור, כשאתה יודע את הזמנים הנכונים, אתה יודע גם למקם כל דבר בעולם, בזמן הנכון שלו, זה הצורה הנכונה שלו. כי הדברים שקיימים בעולם קשורים בזמן, דברים שהם גשמיים קשורים בזמן, וכשאתה יודע את הזמן שלהם, את העיתוי הנכון שלהם, אז הם נמצאים במקום הכי טוב. ודבר הזה הוא ידוע, כי הזמן מחדש כל הדברים, לכל זמן ועת לכל חפץ. עת לכל חפץ, חפץ פה הפירוש הפשוט הוא רצון. כן? יש זמן לכל רצון. לכל עת לכל חפץ. אבל יש פה גם את המשמעות של חפץ, כחפצים שקיימים בעולם, ולכל חפץ יש את הזמן שלו. זה יודעי העיתים, הם יודעים לעמוד על הדברים שמתחדשים מהזמן. אחד הדברים המאוד מאוד חשובים בעולם שלנו, זה לדעת את הזמן הנכון לכל דבר. יש הרבה אנשים שהם חכמים, והם יודעים גם לנתח דברים טוב, והם באמת מוצלחים בהרבה מאוד דברים, אבל הם לא יודעים טיימינג. הם לא יודעים לסדר את הדברים בזמן הנכון שלהם. הצלחה בעולם הזה קשורה בטיימינג נכון. זאת אומרת, להיכנס לעסקה בזמן, לצאת מהעסקה בזמן, כל הדברים האלה שקשורים לזמן. זה יודעי העיתים, לדעת את הזמנים, לדעת איך להתמודד עם הזמנים נכון. אבל תורה היא מעל הזמן. תורה היא לא חומר. ברגע שהיא לא חומר, היא שכלית, היא מעל הזמן, ואין לו שינוי. אין לתורה שינוי. אבל המצווה מגינה לזמן, מפני שהיא על ידי מעשה הגוף, וכמו שהתבאר. טוב, הדבר הזה לא התבאר בספר הזה, אבל התבאר בדרך החיים, שהוא, המהר"ל מתייחס לזה כספר ראשון, ונשיב איסוילום זה הספר השני. ושם הוא מגדיר את זה כמה פעמים, שמצווה היא פעולה של האדם, והיא נעשית על ידי גוף האדם. ולכן המצווה נמצאת במקום שבו האדם מקדש את החומר. האדם נמצא בחומר, ועם כלי החומר עושה את רצון השם. זאת אומרת, מצווה, המקום שלה הוא דווקא במקום של המעשים, אשר יעשה האדם על ידי כלי הגוף. כי המצווה שהיא מעשה האדם, ואין מעשה האדם רק על ידי הגוף, המצווה היא על ידי גוף האדם. יש את השורש שהוא התורה, ואז יש את ההתגלות של הדברים בעולם. ההתגלות של הדברים בעולם, יש פה למעשה, האמת היא, מי שמדבר על זה מאוד יפה, באמת מאוד יפה, זה הבעל התניא בליקוטי תירא, ליקוטי תירא פרשה שלח. יש לו שם מאמר על ציציס, ושם הבעל התניא כותב שיש לך את הבגד של הציצית, הבגד של הציצית ואת החוטים של הציצית. בחוטים של הציצית יש לך לבן ותחלת, שזה יראה ואהבה, ויש לך את הבגד של הציצית שהוא הבגד של המצווה עצמו. אומר, מה יותר גבוה? אומר, הבגד של הציצית הוא יותר גבוה מהחוטים של הציצית. ככה הוא מסדר את זה שם. יש לזה גם מעריך אז בדרך מצווי סכר, גם כן המעריך עצמך צדק מעריך בזה, בביאור של מצווה ציציס, מאוד יפה. אבל בקצרה ממש, המצוות של יראה ואהבה זה מצוות שבלב. זה שתי הפתחים של הלב, שתי הדברים העיקריים שבלב, שאדם צריך לחיות את המצוות. ויש את המצוות המעשיות. המצוות המעשיות יורדות הרבה יותר נמוך, בסדר? במציאות, מאשר המצוות שבלב. הן פעולות חיצוניות לגמרי. אבל דווקא הפעולות החיצוניות האלה מגיעות בשורש ממקום הרבה הרבה יותר גבוה. למה? כי בגלל השורש שלהם, שהן נמצאות, הן מביאות את האור האלוקי אל המקומות הכי נמוכים. ולכן הבגד של הציצית הוא הכי קדוש, ורק אחר כך החוטים של הציצית. למרות שקיום המצווה בפועל הוא בחוטים של הציצית ולא בבגד. למרות שיש משמעות בכמה מקומות שיש איתוף אדמיץ, וגם בלושנה זויר, דיברנו על זה בשיעורים של ציצית, יש איתוף אדמיץ ויש הבגד של ציצית עצמו, יש בו גם קדושה, אפילו בלשון הגמור אתה רואה את זה, טליס נוי. טליס נוי זה לא חוטים נויים, ציציס נוי, אלא טליס נוי, הבגד עצמו, ברגע שהוא מיוחד למצווה, כן, זה לא, אין מצווה לעשות בית נאה בשביל מזוזה, כן? לכאורה ציצית בבגד זה כמו מזוזה בבית, נכון? רק מה, אצלנו בפועל הבגד כולו לובשים אותו כדי להתחייב ציצית, אבל על זה כבר נאמר, טליס נוי, זה כאילו והנביאו אפילו על הטליס. כי יש גם עיטוף עד המצווה, עיטוף עד המצווה זה בפרט שהצורה של העיטוף וכולי, שלובשים את זה כבגד של תפילה, כבגד של מצווה. אבל יש פה באמת כמה חלקים. החלק של המצווה זה אור מאוד גדול, כי זה מגיע אל תוך המציאות הגשמית, אבל דווקא שם. ראינו את זה גם בעבר, בשיעור הראשון בנסיבת תוירו, שהאדם עם התורה על ידי זה שהוא מוציא את דברי התורה מן הפה, בשפתיים, בחזורה, שהוא חוזר על דברי תורה ומוציא אותה מהפה, אז האדם בעצם מתקדש והוא נהיה עם התורה. לא רק לומד תורה, אלא נהיה עם התורה. אומר פה המצוות, אומר המצוות הן גוף, והגוף יש לו שייכות התלות והשייכות בזמן. מעשים מתייחסים, אני מצטט עכשיו מלמטה מדרך החיים, כן? מפרק ג' מצווה על ידי גוף האדם, מעשים מתייחסים לגוף האדם, כי לא שייך מעשי המצוות בשכל, רק המצוות הם שייכים לגוף האדם, כי אכילת מצה, הרי המצה הוא דבר גוף, וכן לולב, וכן כל המצוות, הכל הם בגוף. וכמו שכתבנו למעלה בהקדומה, כי המצווה הוא מעשה הגוף, שעל זה אמר הכתוב, כי נר מצווה ותורה אור. הנה עוד ציטוט מפרק ה', משנה י' בדרך החיים, כי ההליכה לעניין תורה הוא עושה דבר בגופו. ההליכה לעניין תורה, אבל הלומד אינו בגופו. הלימוד עיקרו בהבנת השכל. החזורה זה המקום שבו האדם מחבר את התורה עם הגוף על ידי השינון בשפתיים, שהוא הופך את זה למשהו שיש לו קשר לגוף. והרי כאשר הולך ללמוד תורה, עוסק במצווה בגופו ובשכלו. כי ההליכה הוא בגופו והלימוד הוא בשכלו, וכל אחד ואחד דבר בפני עצמו, ולא כן ההולך לעשות מצווה, כי אין זה דבר בפני עצמו, כי הכל על ידי גופו. רק אצל הליכה לתורה, שיש בזה שכר הליכה ושכר לימוד כל אחד ואחד בפני עצמו, אומר לכם בברייס, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, זה אשכומס ביס המדרש וסלמות תוירו. אשכומס ביס המדרש זה ללכת ללמוד. ההליכה דבר בפני עצמו, והלימוד וסלמות תוירו. והלימוד גם כן דבר בפני עצמו, כי אלו שני דברים, ההליכה והלימוד, הוא לשני דברים מחולקים, כמו שבארנו, ולכך יש שכר לכל אחד, ודבר זה לא שייך במצווה. אז פה הוא לא מחלק, הוא מעמיד את הכל בדבר אחד, נכון? כל המצוות הם בגוף. מה עם המצווה של אהבה ואירה? לזה הוא לא מתייחס, נכון? המערה לא מתייחס. ציטטנו מהבעל התניא, שהוא באמת מעמיד את זה כשתי דרגות. זה מצוות, אבל שהן מצוות באמת גדולות יותר, עליונות יותר. הן לא כחלק מכל המצוות שהן באמת במעשה. בהערה פה של הרב הרטמן, הוא באמת שואל את השאלה הזאת. אומר, יש לו פה עוד כמה וכמה ציטוטים, בסדר? אם אתם רוצים תראו את זה. העיוורים של האדם זה כנגד המצוות. ואז הוא שואל, ואם תאמר, והרי יש כמה מצוות שקיומנו בלב, וכמו שיש מצוות תמידיות, כן? מכלל המצוות של אהבת השם, יראת השם, ייחוד השם, זה הכל בעצם בלב. איפה זה בא לידי ביטוי בגוף? הרי זה מצוות, ואמרת שמצוות הן גופניות. אז הוא מביא פה בשם רב מוישה שפירה, שהרגשות של אהבה ויראה נחשבות למעשה הגוף, אלא שהם מעשים שבלב. הוא אומר, ולכן גם המהר"ל מודה שהן נחשבות למצוות עשי, אך מה שמתמעט היא מצוות תלמוד תורה שקיומה במחשבה לבד. אומר, יש הבדל בין דברים שהם אמורים להיות תחושה, לבין דברים שאמורים להיות שכל. מושכלות שנמצאות רק במחשבה של האדם, זה לא נחשב בגדר מעשה. אבל מעשה הגוף. אבל דברים שהאדם אמור להרגיש בלב, כמו אהבה, כמו יראה, שדברים שהם גם באים לידי ביטוי חיצוני, אפילו אם הם לא באים לידי ביטוי חיצוני, המקום שלהם הוא ברגשות של האדם, שזה כבר יותר נמוך מרק ההבנה של השכל, אז זה כן נחשב מעשה הגוף. אבל כבר ציינו שכמה בעלתן אני מתייחס לזה בצורה אחרת, זה באמת מבדיל ביניהם במידה מסוימת, וזה צריך הבנה. והגוף יש לו שייכות ושייכות בזמן. לפיכך, אין המצווה מגינה לעולם, כמו כל דבר שהוא גשמי, שהוא נופל תחת הזמן ויש לו הפסק. זה לא? לכן, התורה היא לא גשמית, היא שכלית, ולכן היא לא מוגבלת. היא לא נמצאת תחת הזמן, אין בה שינוי. הגוף יש לו התלות והשייכות לזמן, הגוף, כן? והמצוות הם בגוף, ולכן מצווה לא מגינה לעולם, כי היא גשמית, היא נופלת תחת הזמן, ויש לו הפסק. טוב, זה הוא מביא פה למטה הערה ארוכה על כל העניין הזה, מה זה? כל גוף הוא תחת הזמן, כאשר ידוע, כי כל דבר אשר הוא גוף הוא תחת הזמן, זמן שייך לדברים שהם בעולם הזה. עושר הוא דבר גשמי, וכל דבר שהוא גשמי הוא תחת הזמן ותחת השינוי, לפי כך העושר משתנה. זה לא, הוא מביא פה למטה גם כן הערה יפה בנושא של שבת, ששבת שונה מכל השבוע, כי כל גשם יש לו שישה צדדים, ושלמות הגשמי הוא שישה. ובשביעי, שהוא שבת קודש, זה מבאר הגולה, באר השישי, שהוא נבדל מהשישה ימים, כי הזמן והגשם דומים, מתייחסים ושווים. דומים, מתייחסים ושווים. אומר, מציאות הזמן זה מציאות גשמית, הקלקולים נתלים בזמן, ורק דברים גשמיים נתונים תחת הזמן הגשמי. אבל דברים רוחניים הם נבדלים, הם מרוממים מהגשמי, ולכן הם גם נבדלים ומרוממים מהזמן הגשמי. אבל את הרעיון הזה כבר ראינו, דיברנו על זה גם בסוגיה של ציצית ובסוגיה של ברית מילה, שיש לך את העניין של השבע, ויש לך את העניין של השמונה שהוא מעל השבע. הוא בעצם החיבור האלה אלוקי. הקידס יצחוק גם מדבר על זה בפרשה שלח, בעלה הקידר, רבי יצחוק הרמה, שיש לך את הבנה של האדם בעולם שפועל נכון עם כל הכוחות, ויש מעל זה את החיבור לשמיים שמשנה לגמרי את התפיסה של האדם. ולכן המצווה, לסכום, המצווה שהיא על ידי גוף האדם, היא מגינה בזמן בלבד, ולכן המצווה היא לשעה. המצווה היא רק לשעה ולא בקביעות. יש הערה פה גם כן לגבי הגאולות, הערה 155, אומר שהגאולות הראשונות היו על ידי בני אדם. לכך היה הפסק לגאולות האלה, אבל הגאולה האחרונה תהיה במה שהוא יתברך, צורה אחרונה לישראל. זאת אומרת, הוא יקיים את עם ישראל, לכך לא תהיה הפסק לדבר הזה. ישראל נושע בהשם תשועת עולמים, תשועה עולמית. שלא תיפסק לעולם, ואומר חילוק והפרש מגאולה ראשונה בגאולה האחרונה, גאולה ראשונה הייתה מתחייבת מצד ישראל ומצד זכות אבות, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח, וגאולה הזאת יש לה הפסק, כי כל דבר שהוא מצד האדם יש לו הפסק, אבל גאולה האחרונה היא נצחית במה שהגאולה מצד השם יתברך. אומר, גם כל המועדים יהיו בטלים, ימי הפורים לא יהיו בטלים. אומר למה? כי כל המועדים זכה ליציאת מצרים, וציאת מצרים הוא התחלת ישראל, והדבר הזה מגיע מכוח עוד פעם, זכות האבות הקדושים וזכות עם ישראל, ולכן יש לו הפסק וביטול, כי הם תחת הזמן, כי כל נברא יש לו ביטול מצד עצמו, יהיה מישהו, גם האבות הקדושים. הוא אומר, ולפי כך המועדים זכה ליציאת מצרים, ויציאת מצרים התחלת ישראל, כל דבר יש לו סוף, ולכן יש ביטול למועדים. אבל ימי הפורים אין זה היה מצד עצמם. כי אם מצד השם יתברך, מה שהוא יתברך, תכלית וסוף ישראל. כי ישראל אל השם יתברך, ודבר שהוא מצד השם יתברך, לא מצד עצמם. לדבר זה אי אפשר שיהיה לו הפסק כלל. ולכן המצוות האלה של עם ישראל, המצווה הזאת, הפורים, לא יבטל לעולם. אם ימי הפורים לא נבטלים, הם לא נבטלים לעולם. יש לו בהערה 156 הערה שכדאי לראות. הוא אומר שכאן ביארנו, המהר"ל ביאר, שהמצוות הן תחת הזמן כי הן נעשות על ידי הגוף הגשמי. הוא אומר, יש מקום אחר שהוא כותב על אין מעבירין על המצוויס, כן? ושמרתם את המצות, אומר רשי, כדרך שאין מחמיצין את המצה, כך אין מחמיצין את המצווה, אלא אם בא לידך, עשה אותה מיד. אומר המהר"ל בגורריה, לקח ציווה שאין מחמיצין את המצה, להודיע כי פעולת השם יתברך בלי זמן כלל. ואף מצוות אלוקים שהיא דבר השם הבא לידך, אל תחמיצנה. כי דבר השם הוא מוטל עליו לעשות בלי זמן. לא כמו דברים של חול שהם גשמים, שהם תחת הזמן נתונים. אבל אלו דברים אינם תחת הזמן, וצריך לעשות אותם מיד. ואם הוא מחמיץ את המצווה, הוא מכניס אותה מתחת למציאות של הזמן, פוגם את המצווה, כאילו הייתה דבר שהוא תחת הזמן. שאין שם עניין זמן באילו דברים. זאת אומרת, פה המהר"ל אומר שמצוות הם בזמן, ולכן הם לא מהירות לעולם וכו'. ושם הוא אומר שההפך, תעשה בזריזות, תשמור את המצווה שלא תיכנס מתחת לזמן. אז רגע, מצוות תחת הזמן או לא תחת הזמן? אז הוא אומר, איך התקיימו שני המאמרים, מצווה בעלת אחד ולכן מצווה, המצווה הנה מגינה ללפי שעה. הוא אומר, אבל לא יקשה כלל, כי המצווה לכשעצמה. היא אור אלוקים, אך ביצועה על ידי האדם נעשה בכלי הגוף, ולכן אין להחמיץ את המצווה שהיא דבר השם, כי דבר השם מוטל עליו לעשות בלי זמן. אבל ברגע שהאדם עושה את המצווה, היא מגינה לשעה, כי גוף האדם הוא תחת הזמן. המצוות שהן הפעולות האלוקיות והן מעשי האדם. זאת אומרת ככה, המצווה בפני עצמה לא קשורה לזמן. היא באמת מעשי אלוקים, היא פעולות אלוקיות. רק מה קורה? מי עושה את המצווה? גוף האדם. עכשיו, במצוות שהן קשורות לגוף, הפעולה שהאדם מורידה את המצווה להיות דבר שנמצא בתוך הגוף. עוד פעם, אדם צריך להזדרז עם זה כמה שיותר, לא להוריד את המצווה, להשאיר אותה כמה שיותר אלוקית. אבל עצם החיבור הזה שמעשה האדם עושה את המצווה, זה מוריד את המצווה לדבר שהוא קשור לזמן. זה חלק מהעבודה שלנו, בשביל זה ניתנו לנו המצוות האלה, כן? להביא אותם לתוך המציאות, אבל להביא אותם לתוך המציאות כשהן קשורות למעלה, לא כשהן קשורות למטה. לכן צריך להיות בזריזות. לעומת תורה, שהיא שכלית, ולכן גם כשהיא נמצאת ומתנוצצת במוח האדם ובנשמה שלו, היא עדיין נשארת כל הזמן מחוברת למעלה, והיא לא קשורה לאדם, היא לא יורדת ונדבקת לתוך המציאות הגשמית, היא נשארת כל הזמן אלוקית, ולכן היא מעבר לזמן ומעבר למקום ומעבר לכל מציאות, והיא שכלית ומאירה אור תמידי לתמיד. שם יזבורך יעזרינו.